שמואל א',
קראתי לפרק ימי צקלג ועוד נגיע לכותרת הזאת. ויאמר דוד אל ליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי הימלט, הימלט אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו. למרות ההצלחות הווירטואוזיות של דוד, לפעמים עד עכשיו הוא מושך זמן יקר, הוא עושה את זה יפה. פעם במערה בפרק אף ד', פעם עם צפחת המים והחנית בפרק אף ו'. דוד מבין שלכל שבת יש מוצאי שבת, אי אפשר למשוך עוד בלי סוף, ולכן שווה להוריד להבות. איך מורידים להבות? יוצאים מהשטח, יוצאים מהגזרה. יש לפעמים תקופה שאדם מרגיש שנכון לו לקחת צעד אחורה, כשהוא מגיע לאירוע וצריך ללמוד, אני לא מרכז האירוע. לפעמים יש איזו תקופה בתוך משפחה ואני עכשיו צריך לקחת אחורה, להתכנס, להיות בבית קצת, ויש איזו טעינות שצריך לתת לה להשתחרר לאט לאט דרך החלונות. דוד מבין שהוא חייב לתת לשאול את המרחב שלו, הוא הביא את זה עד קצה, את המאבק ביניהם. הוא הולך לארץ פלישתים, רחוק מהעין, רחוק מהלב, ולאט לאט. עכשיו, עוד יותר מזה, כמו שראינו בפרק א', בימי קדם, והרבה חוקרים כתבו על זה, אם יש בזה איזה מין היגיון, זה כמו עוד רגע נגיע לענייני דארפור, אם מגיע מישהו מארץ זרה לארץ האויב, האויב לא יכול לפגוע בו. ולכן דוד הולך דווקא להכיש, לארץ פלישתים. יש איזה מין סולידריות שהנרדף יכול להגיע עם מדינה רודפת, אין הסכמי הסגרה כמו היום, ועם מדינה רודפת אחרי אדם בודד, הוא יכול ללכת למדינת האויב. עכשיו יש בזה גם היגיון מעבר לאיזה מין מוסריות, או איזה נעלמת לי המילה, כן, יש פה ודאי אינטרס. כלומר, האינטרס נגיד של אחיש זה לחבור לראש האופוזיציה הנרדף הנמלט, ממה נפשך? אם הוא יהיה המלך הבא, שווה לקשור איתו קשרים. עוד סיבה שווה לקשור איתו קשרים, הוא יש לו 600 חבר'ה, הוא יתחיל להיה לי פה את הוא יעשה את העבודה השחורה. ועוד דבר, אולי יהיה אצלנו, הוא כזה בעל כישרון, נותן לו איזה ג'וב, נסדר אותו אצלנו.
מה עם כל ההיסטוריה שלו?
שמה?
חם איתם, הרג להם.
בסדר, איך אומרים? שאול מופז, שלח זה, אני בליכוד, אף אחד לא עוזב את הליכוד. מה אחרת בקדימה, איך אומרים? פוליטיקה. תמיד היה, לא. יש ודאי אינטרסים, אתה אולי תהיה מלך, ואחיש אולי מציע לו להיות רמטכ"ל. אחת ביד ושאר שתיים ביד.
מה זה היה ספי יום אחד?
זה מתישהו שאול יתפור אותי. זה התחושה שאחרי כל ההצלחות הוא עדיין חושש. עכשיו תראו למטה ברד"ק, יש לשאול לאח הלך אליו והוא היה כבר בסכנה עמו עד שהתפלל ונמלט משם. ואנחנו יודעים בפרק כ"א במקור אחד מעט מה שקראתי ברד"ק, ויקום דוד ויברח ביום המפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת ואמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במחולות לאמור יכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו וירא מאוד מפני אחיש מלך גת, וישנו את טעמו ביניהם ויתולל בידיו ויתב על דלתות השער ויורד רירו על זקנו. אמר אחיש אליו הדב, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי. אז ראינו שלאחיש עצמו הייתה בת משוגעת, והוא אמר בפנים יש לי את המשוגעת הזו, בחוץ יש לי את המשוגע הזה, מה אני צריך אותו? עכשיו, גם אחיש מתבגר כנראה, הוא מבין שאפשר להרוויח מהבחור הזה. אופציה אחת. אופציה שנייה, אחיש אחר, זה כבר בן שלו, זה כמו פרו, זה בן שלו. אופציה שלישית, אחיש כבר מבין ש דוד לא מגיע לבד. כן, פה זה לכאורה דוד לבד, פה יש 600 איש. עם 600 איש, אם אתה נותן להם עבודות יזומות, יכולים לעזור לך לא מעט. אתה נותן, אתה מראה להם איפה העכברים, איפה החתולים. יש פה ודאי מאזן כוחות שאף דיקטטור לא יסרב ל-600 אנשים שצריכים להצדיק את הקיום שלהם, אחרת צ'יק עושה הסגרה ומחזיר אותם לשור. זה מה שאומר הדק. יש לפרש כי הפעם היה דוד לבדו והתנקר שם וכשראה שהכירו פחד, אבל אתה בא ב-600 איש, וקודם שנכנס לגת שלח להכיש כי יתבייש בשאול ובעמו, ואם ירצה ישב עמו ואנשיו יעזרו להילחם בישראל, והודיע עצמו כי הוא דוד והכיש קיפלו בשלום והיה שובים. אז הדק עוד לוקח ואומר, שמע, אנחנו בעצם גייס חמישי, אנחנו מוכנים לחבור אליך להילחם בשאול. יותר מאוחר נבין איך רדק הגיע לפירוש שלו. בעצם דוד צריך להצדיק את הנוכחות שלו, ולכן הוא הורג שם, עושה שם טבח לא קטן. ואני כבר, האקדח שאני אומר עכשיו הולך לראות במערכה השלישית, שנגיע לספרו הידוע של יזהר ימי ציקלג, שאני מוכן להתחייב שאין פה יותר מאחד שקרה בתו, נכון?
זה מוכר.
אף לא אחד. נכון, אף אחד לא קרה, תודה לאל. למה תודה לאל, זה 1200 עמודים, פשוט קטסטרופה לקרוא. פעם אמר מישהו שחוץ מברוך קורצווייל שקרא את זה, אף אחד לא קרה לי. בכל מקרה, 1200 עמודים לברית קשה. מה?
גם פה יש
אחד. אני לא קראתי. מה? לא, זה קשה. אבל זה ספר אדירי, צריך להגיד באמת סיקלג, לעשות עם היד ספר אדירי. בסוף נראה כמה ציטוטים משם. צום דוד נראה צריך להצדיק את השהות שלו עם 600 החבר'ה שם באדמת גת. והיה גם דוד ויעבור בו 600 איש אשר ימו אל אחיש בן מאוך מלך גת. אל שום דוד עם אחיש בגת, הוא ואנשיו, איש וביתו דוד ושתי נשיו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלית. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור את הפסוק הזה, הוא יושב שם עם נשותיו. בואו נראה האם הן יהיו אפקטיביות, כן? אמרנו שאביגיל בפרק כ"ה מונעת את דוד מבוא בדמים. בואו נראה. ויוגד לשאול כי ברך דוד גת, ולא יסך עוד לבקשו. ויאמר דוד אל ליבו, אתה אספה יום אחד. הנה, רחוק מהעין, רחוק מהלב. הרבה פעמים יש איזה מתח, איזה שנאה בין שניים, אין דרך לפתור אותו. אתה משחרר את הגזרה, כן צודק, לא צודק, תנמיך.
לפעמים זה גורם גם כעגוע מייצר.
נכון, אתה מגלה ש...
חסר.
אבל אתה מנמיך את עוצמת אותותיך לאיזו תקופה. כן, אפילו לפעמים יחסים בין שניים, יש להם קשר זוגי, אתה לוקח שלוש צדים אחורה, אולי זה מה שיורר אותו. שמים? מה?
מסוכה.
זה מסוכה. אנחנו מדברים על הלפני, אחרי יש לנו סיפור אחר. אחרי יש אישור רק שלוש פעמים בשנה הראשונה לברוח. לא, יותר מזה, אין אישור. זה אמר לי הרב רחל. הרב רחל יש לו 13 ילדים, תיתן את כולם. באתי איתו לפני החתונה, אמר לי, לפני שנה...
מה, אני לא נסים.
אז הוקים את כולם. אמר לי, אני אומר לילדים שלי, שנה ראשונה שלוש פעמים חייבים לברוח. שנה ראשונה.
לא פחות, לא יותר.
לא, אני אומר, הוא יכול לקזז, אם יש לו בן אחד שפעמיים, אז יש בן אחר שארבע נגיד. והמשפחתי, זה חלק. אוקיי, ויאמר דוד אל אחיש, אם לא מצאתי חן בעיניך, יתנו לי מקום באחת ערי השדה וישבה שם, ולמה יישב עבדך בעיר הממלכה עמך? לא, איך אומרים? פרד ומשול, אני משימה כמו לוד, נתנו את זה למשטפים, אחר כך הוא הפך לברום לבנון. תן לנו מקום. ויתן לו אחיש ביום אמרו את ציקלג. לכן הייתה ציקלג כמלכי יהודה עד היום הזה. עכשיו, פה חקרו המפרשים. מה זה ציקלג? ציקלג הייתה חלוקה ויש ביהושע תתבר, שזה ניתן לבני שמעון, מה פתאום זה נהיה אצל אחיש? אחיש כבש, חשש באמת שכל הזמן בני שמעון בסודם אל תבוא, כן, דוד יודע, ואחיש יודע מי זה אחר של בני שמעון. אופה, קח את ה... איך קוראים לכפר הזה בצפון שם?
רג'ר.
קח את הרג'ר הזה. בסדר, זה מקום שטרבל מייקר, תמיד החבר של שמעון רוצים לעשות פה תרגילים, להשתלט, כך, שם בציקלג.
הוא
פה
זה
עושה בארץ?
כן.
עד גת.
כן.
הספר שלו זה על דוד או על מלחמת השחור?
שנייה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט ארוכות. אוקיי, ועם מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלישתים ימים וארבעה חודשים. ימים. שנה ושבע נערה עמנו. כן, שנה וארבע. יפה מאוד, אז חי כיוון לדעתי. כן, שירות הצבאי של הבן איש ירמז מפה. שנה וארבע.
שבן נשבע לרב שלו, אמר לו, אמר, קצת קשה לי, ממסע לחלב שלוש שעות. בסדר, תשמור שעה וארבע.
אומר, אז רק לא ייתכן לפרש ימים זה שנה. שהיה שאול לא מלאך, אלא שתי שנים. עכשיו, דיברנו הרבה בעלות, מה זה מלאך שתי שנים? כל הדרמות האלה שאנחנו מספרים? מה זה שתי שנים? אז היו פה שנים שאמרו, מה זה מלאך שתי שנים? השנים הטובות שלו היו שתי שנים, כן? וכמו שאומרים, מוישה דיין מלך בששת הימים, למה? כי מאז הוא הלך וקרס, עד יום כיפור, שהוא ואנחנו מעדיפים לשכוח. בסדר? רבי, שנתיים האלה שאול, פרק י' א', יבש גילה, אחר כך הלך ודח, הלך ודח. מה עוד הכל? באמת הפשעת שהיה שנתיים. אלא מה? כל העניינים שהיו לדוד עם שאול הזה אפשר שבשמונה חודשים היו, ועוד כי דוד לא הרג בשדה פלישתים לאחר מיטת שמואל, ומיטת שמואל לא קדמה מיטת שמואל עם שבעה חודשים, וכך חלום חודשים ימים כמשמעו. ארבעה חודשים הוא קצת ימים מהחודש החמישי. בסדר, היה שם זמן קיץ, תקופה. אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים לסיפור עצמו, לסיפור הפרובלמטי אולי. ביד דוד... מה זה שדוד ישב ימים זה שנה? אם הוא ישב שם שנה וארבע, אז מה, שאול מלך שנתיים? דל מזה, שנה וארבע, נשארנו עם שמונה חודשים. כל העלילות, מה שהיה עד עכשיו ביקש שאול מלך כבר, שמונה חודשים לא הגיעו. אוקיי. והיה עוד דוד ואנשיו הפשטו אל הגשורי והגריזי והמלכי, כי הן נה יושבות הארץ אשר מעולם בואכה שובה ועד ארץ מצרים. כן, תחשבו שם 600 גנסטרים. אגב, בנתי יש פה קט של הפסוקים שהבנתי אותו רק לאחרונה. דוד יושב שם עם 600 רווקים ושתי נשים. בסדר? זה בערך מה שקורה בחצר גור בחג השבועות. כן, הם התקשרו אליי הפסידים. רגע, רגע, אגיד לך מה אני מדבר.
אבל לא, אבל לא, זה לא ששמעו לוקים את זה נשים. כן, אתם יודעים שכולם בחרו בספר שמואל, בתחילת ספר שמואל, שכולם
בחרו
להם את
הנשים. לא, בסדר, אבל פה יש איזו סברה להגיד שפה כל החברה האלה הם בלי נשותיהם. כל איש מצור, אני אומר, זה בחסידות גור, כל הנשים נוסעות לחג לבני ברק, כל הגברים אצל הרבה.
אבל אתה קורא גם ביום כיפור, לא?
גם בכיפור, כן. החידוש שהתחדש לי השנה זה גם בשבועות. והרבה במשפחתו יש שם רק את הנשים, כן? אלפי חסידים והרבה באשתו ובנותיו. קלותיו. דוד צריך לעשות פעילות יזומה.
מה? צריכות לבשל הרבה.
כן, כן, כן. אז לכאורה 200 מתוך ה-600 היו על הכלים. גם על הבישול. אבל צריך לעשות 400 חבר'ה, אם אתה לא מסמן להם יעדים, הם מסוכנים. 600, עוד יותר. צריך, אוקיי.
למה כתוב שכאן
הם נשים? יכול להיות שאחר כך הגיעו נשים. אני אומר, פה לא כתוב שלא היו, רק זה נורא בולט שיש את נשות דוד. 600 גברים. יכול להיות שכל אחד היה לו... אני אומר, בשפה של הפרק, כמו שראינו, ירמיהו כתב, שמואל ובדינו, יש פה איזה משהו נורא ויזואלי. דוד ושתי נשותיו, אביגיל רק עכשיו, ו-600 חבר'ה שדורשים פעילות יזומה כל הזמן. ויקח דוד את הארץ ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים, וישוב ויבוא אל אחיש. וישוב. ויאמר אחיש, אל פשטתם היום. אל, אנ, כן, יש פה משחק. לאיפה הלכתם היום? ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב הירחמאלי ועל נגב הקיני. ושוב מדגיש הפסוק, ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גד למור, פן יגידו עלינו למור, כה עשה דוד בכל משפטו כל הימים שנשב בשדה פלישתים. זה נקרא למת ראיות. למה הוא לא מחיה אף אחד? כי החבר'ה שלא יספרו מה קורה שם במחסומים, נכון? מה הוא וה-600 חבר'ה שלא עושים שם בלילות? כן, זה לא מסתכם בלגנוב תרנגולים.
מי יבוא על זה בטעם?
כאילו מי נכפת לו? כל הזמן חושב, וזה כבר ראינו לפי רלב"ג, הקו שהולך איתו לאורך כל הדרך, מה יקרה שהוא יהיה מלך? כן?
זה מצחיק, איך אפשר
להעלים
כפרים ואף אחד לא ידע?
הוא נלחם מלחמה, מלחמות השם הוא נלחם. דבר אחד, דבר שני, שאתה משאיר ניצולים והם מספרים.
אתה מזכיר היינו בעזה, אז חברים שכתבו בקירות בבית שהיינו בו, כתבו לו כתובות, אחד נפל, 100,000 איש נשארו משהו כזה, כל מיני כאלה, וכל הבתים האחרים הרסו אותם, ובוויינט אחרי שבועיים היה מזעזוע בכתובות שנשארו על בית, וזה הבית שנשאר היחיד מכל הזה שם, היה עדיף שיחרימו אותו, משהו שישאר הזה עם הכתובות.
ויתרו להם ולא הרסו אותו, ובגלל זה...
הדוד באמת מעלים ראיות, הוא כל הזמן חושב, אין צריך להבין, אדם ש... שמציג את עצמו לרשות ממשלה, לנשיאות, הוא חשוף, לאין סוף, אין סוף ניסיונות של היריב לתפוס אותו, להראות איפה הוא היה, כן תראו מה קרה עכשיו עם המדרור, והסיפור של אחים עופר, הוא היה פעם דירקטור בחברה ששכרה עם שווייט ששכרה והגנה, בונה, יש בו לכל תעלול. מה עשו נגיד גם לרונן שובל, הוא פעם עבד בחברה, עזב לפני שנה, החברה נמכרה עכשיו לאיזה סוכן באירופה, הסוכן באירופה עכשיו החליט לסחור עם חברת קש איראנית, משמע הוא סוכן יפן או איראני. קיצור, זה ברגע שהם מחפשים אותך, ברגע שאתה הולך בגדול, זה צריך מסירות נפש וידאגו לתפור אותך על פרטים קשורים ולא קשורים. דוד מאוד נזהר. עכשיו, בניגוד מאוד בולט למי, וזה נראה בהערה ראשונה, אפילו עוד יותר משהו, בואי בבוא דוד, אני קורא בהערה ראשונה, ואנשיו צקלג ביום השלישי, והמלכי פשטו לנגב אל צקלג, ויקו את צקלג ויספרו אותה באש, וישבו את הנשים. כאן יש לנו נשים, נכון? אני אומר, ולכן זה כל כך בולט לי שבפרק הזין אין תיאור של הנשים, מקטון ועד גדול לא המיתו איש וינגו וילכו לדרכם. כן? מי הצדיק פה? מי מתנהג יפה? המלכי, אלה משאירים, אבל דוד מעלים ראיות לחלוטין. ויאמן אחיש בדוד למור אבשב איש בעמו וישראל והיה לי לעבד עולם. מה, על מה אחיש בונה? מה זה? כן, דוד עבר צד, והוא פה, הוא וה-600 מגבניקים שלו השתרו לי את הצרות
כשצרות.
הנה, הוא הלך על הכינים הכי מסוכנים, על המקומות הכי בעייתיים. איך אומרים? אחיש לא הצטער שהוא גמר לו את הגשורי והגריזי. לא סתם, הוא אפילו יודע להעלים ראיות. ואם יבוא למתונים, תגיד את דוד. הוא פה יוצא מסודר, מסמן יעדים, הוא מחוסה. זה מה שכל מנהיג רוצה. אחיש
ידע מזה שהוא
נכנס
לגד
המשבוע הגריזי? זאת אומרת, הוא לא היה פרייר. ויהי בימים ההם ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל, ויאמר אחי של דוד ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך, אתה תהיה בראש, גם אתה יודע לעשות מלחמה, גם אתה תמות, גם אני אציג את זה כניצחון שלי. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. כן? לא רואים פה התחייבות. איך אומרים? תן לי לחשוב. ויאמר אחי של דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. אחיש באמת משוכנע שדוד עבר את הקו, דוד הולך להיות הרמטכ"ל שלו, שזה באמת דבר מקובל, כן, כמו שיש בקבוצות כדורסל.
כן,
זה ממש ככה.
עוד את קטה
שניצח את מכבי, אתה עובר קבוצה, מי שמשלם יותר. אגב, אני לא משוכנע שזה לא נכון גם בפוליטיקה של היום. כלומר, יש למשל סטנלי פישר, עכשיו כלכלן ידוע, מה זה משנה מה הדעות הפוליטיות? הוא טוב לכלכלה הישראלית, תביא אותו. יש הרבה שחושבים ששינוי שיטת הממשל בישראל יהיה טוב, יהיה פה ממשלה שזה יהיה אנשים מקצועיים. כן? צריך לחשוב איך ממנים את זה. מה זה אומר שר ביטחון מקצועי? כולנו פה רואים להיות שר ביטחון, לא, אז כנראה שלא. כן, אדם למעשה, ותקדים אמיר פרץ הוא ודאי, איך אומרים, מהווה קרקע פוריה לחשיבה הזאת, לא כל מי שמנצח בבחירות יכול להגיד אני הולך להיות שר. לא, צריך פה איזה ידע, איזה הכשרה מראש. אם ארבע שנים זה קדנציה ולוקח לשר ללמוד את השטח שנתיים, העסק לא יכול כל כך לבוא טוב. לכן שווה לנו לקחת חברים מקצועיים. אגב, במשפטים זה די מקובל, גם פרידמן וגם נאמן הם לא אנשים פוליטיים. אלא מה, הם אנשים בעל שם וכו'. זה יכול אולי לעשות עם הפוליטיקה הישראלית שחרור לחצים קצת. ואז ממילא כאשר מגיע שר למקום, הוא אדם מקצועי. שר פנים זה אדם שמבין, הוא לא נציג שעס, הוא לא... יש פה איזה משהו יותר נטול, ויש את הכנסת ששם זה קורה, שם מחוקקים חוקים. הממשלה כביצועיסטית לא צריכה להיות ממולכדת בסבך מפלגות זהירות.
כל פעם זה, בעקרון יש פרדת רשויות.
כאילו, כאילו, אבל שחק הוא שר, אז ממילא זה... אוקיי, עכשיו באמת הסוגיה שעליה עכשיו תדבר, כן, יש לנו פרק קצר, אז נרשה לנו קצת להיסחף. גם לסיים מוקדם היום. הנקודה שאיש ואישה לא יחיה דוד. אז באמת הפעם קודמת ראינו את התשובה החשובה של הרב עובדיה ביחה ודעת על מה זה דמים רבים שפכת, והאם אדם שנלחם מלחמות ישראל כהן עכשיו והרג, האם עדיין ימשיך לישא את כפיו, והפסק של מרן היה
חול
כאילו אורם במרכז, זה מלחמות ישראל הוא עושה, כן, ודאי שחייב לישא כפיו וכו', זה לא שהוא... עכשיו הפסוק בדברי הימים אומר ככה, נקרא לשלמה בנו ויתקרב לבנות בית להשם אלוהי ישראל, והאמר דוד לשלמה בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוהי, והיה עליי דבר השם אמור דם לרוב שפכת המלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. נבד עולד לך, הוא יהיה איש מנוחה. הניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. יש איש מנוחה, אדם שאפשר לנוח. יש אנשים שלפעמים אנחנו רוצים לזכור איזה צימר לכמה ימים בתוך הזקן שלהם בתוכם. יש אנשים שהם אנשי מנוחה. אתם מכירים אנשים כאלה? רק מגיע אליהם, פותחים חלון, אומרים לך קח אוויר, כאילו בלי להגיד, יש שם איזה מנוחה, איש מנוחה. כן, יש איזה, אחרי שנרג הרב רודי פוגל מתאמר, נרצח שם יקום דמו, אז דיברתי עם חבר שהיה מאוד קרוב אליו, נתנאל רונסקי, בן שער רונסקי, זה תיאר לי אותו באמת בתיאורים דומים לזה, איש מנוחה. אני חושב שכל מי שהסתובב לידו קיבל מנוחה. אומר הדק, דם לרוב שפכת, זה לא מצאנו שאמר לו השם. השם לא אמר לו דם לרוב שפכת, אבל דוד אמר כן בליבו, כי מפני זה מנעו השם לבנות הבית, ונתן הנביא אמר לו כן. אף על פי שלא נכתב בספר שמואל, נמצא כמו רבים, כמו בתומרו נשלחה אנשים ואומרות דמים אשר שפכת ארצה, כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך כמו דם אוריה, ולפני גם בדמי הכהנים היה הוא הסיבה, כמו שאמר סיבותי בכל נפש בתביך. גם בדמי הגויים, הגענו לגויים שלנו, גם בדמי הגויים אשר שפך אותם שלא היו בני מלחמתו, אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים, אף על פי כן לא נהנה שלהם, כי כוונתו לחנות הרשעים שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו, כשהארץ פלישתים לא יחיה איש ואישה. איך הדק רואה את זה? שלו דוד היה הורג רק חלקים ומשאיר נותרים, היה דוד מפליל את עצמו. זה חלק ממלחמות. דוד המלך היה לא לחיות איש ואיש. וכן אני מזדמן משפחות דמים לרוב, מנעו מלבנות בית המקדש ולשלום ולכפרת עמון ולאתר את תפילה, כמו שמנעו להניח ברזל במזבח ובית המקדש, לפי שברזל עשים על פני הגל ויעשר על פני שלום ברזל. אין ביקורת בחז"ל, או אתבטא בזהירות, לא מצאתי ביקורת בחז"ל, ביקורת ישירה על זה, על התנהגותו של דוד בציקלג. כן, יש איזו הנחה, ורד"ק מבטא אותה פה בצורה בהירה. לא היה לו ברירה, אם הוא לא היה הולך ככה, זה היה מתנקם בו. אלה היו באים להחיש, ויש אופוזיציה להחיש, ככה הכל בשושו, יודעים, לא יודעים, נהנים מחצי לדעת. עכשיו פה נעצור ונראה איך הסיפור הזה הפך לסיפור של השמאל הישראלי. בסדר, אני מוכן להתבטא באמירה אפילו כזאת. זה ימי ציקלג הפך למעשה למוטו מכונן אפילו. כן, דיברנו פה, וואלה, אני שמח לראות שהרוב אפילו לא היה פה. כן, בתוכנית של המאה ה-20 דיברנו תחילת זמן חורף על ספרות ישראלית. מי שמע? היית? וואלה, אז למעשה דיברנו, איזה מין תמשיך כזה. נחזור בקצרה, יש עוד תשע באתר, זה לא עניין לנו עכשיו, אבל נצא ניתן איזה מושג, איך יזהר פתאום הפך את הסיפור הזה, לסיפור של השמאל הישראלי. אני אומר, זה כלומר יזהר סמולינסקי. טוב, נגיד אפשר לדבר על הספרות העברית מרמח"ל, ככה איתן ביאליק, אחרים יטענו שזה מויזל. למה רמח"ל? כי רמח"ל למעשה כתב מחזות, כתב שירים, והאיטלקים הם, זה נורא מעניין, ראיתי שהם קובלים כותבים, שהאשכנזים הם מחסד, כי הם היו אצל הנוצרים. זאת המזרח, הם מגבורה, היו באסלאם, ואלו האיטלקים בצד התפארת. איטלקים יש להם מצוות. לכן פה היה הרב גיגי לפני שנה פלוס ביום עיון על הלכה, על הלכה, ראש ישיבת הגוש החדש. פתאום התפרץ לעברו נחום פצ'ניק ואמר לו, הרב, אצל רבני איטליה מצינו שלא לברך שלא עשה אני גוי. כן, נחום מענייני הגויים. קפץ הרב גיגי ואמר את התשובה האולטימטיבית, נו, מה שמים על רבני איטליה? בסדר? תשובה ש... אפשר להתווכח עליו. בכל מקרה, ביאליק רואה את רמח"ל הבחור מפדובה, הוא קורא לו, כן, מייסד הספרות העברית. אחרים אומרים, לא, למה לא? כי הוא לא התכוון לייצר ספרות עברית. בספרות העברית מוכרח שיהיה רצון בספרות חדשה. ביאליק הוא חלק מהקורפוס היהודי, שמורה בעלפה. איך? רמח"ל יש, לא? אוקיי, בסדר. אחר כך יש לנו...
ביאליק.
אחר כך יש לנו פה הרבה ספרות שנכתבת בחו"ל, בעיקר ברוסיה. יש לנו, אני רוצה לזרוק כל מיני שמות.
חדה.
מנדלסון.
ופה.
מנדלי.
מי עד אמרנו?
חדה.
אפשר ללכת.
דווקא זה עוד רגע. אפשר ללכת. כל אלה למעשה נמצאים ברוסיה, מתחילים לכתוב בעברית. נדבר לרגע נגיד על ברדיצ'בסקי, נפטר בדיוק לפני 90 שנה. איך הוא מייצר חילונות, אנשים לא עוזבים את החדר. מצוידי אמר אמירה חזקה שאפשר להתווכח עליה, שברדיצ'בסקי היה לומד בחדר ליטאי, אחד העם, בחדר חסידי, לא הייתה את הכפירה. כי ברדיצ'בסקי הלך עם סבו לאחד הרבז,
מכירים את זה? כן, מה שהם אוכלים.
זה ודאי לא אמירה היסטורית.
נורא, מה הסיפור?
הסיפור שהוא הלך עם סבו לאחד הרבז, הרבז היה בן 20, הסבא היה בן 80, והרבז שאל אותו מה עם מאירת שמיים. ובגלל זה ברדיצ'בסקי כפה. עכשיו, תקראו קצת ברדיצ'בסקי. זה עולם שלם של, של, של טענות שחלקם, אני חושב, היו די מסתדרות עם כל אחד מאיתנו. למשל, המשפט שאני אוהב להביא זה, זה צעיר וזקן שהולכים בשדה, והאור זרוע על השדה, ואז הזקן שואל את הצעיר, האם למדתם כבר את האור זרוע? ואומר הצעיר שזה כאילו ברדיצ'בסקי. והיה אור זרוע על כל השדה, והוא רק מה שעניין אותו זה אור זרוע.
זה היה חוסית, מה?
אז אני אומר, זה בדיוק הפוך, להפך. אם החסידות לא הייתה, הוא מתנגד כי היה חסידות מתנגדית, הוא כפר, אם היית נותן לו חסידות, חסידות, בסדר.
טוב, עכשיו אנחנו בעצם מדברים שלב הבא.
אני לא מדבר
על ליטשנסקי,
אבל... הטענה שבו ליטשנסקי כאילו היה בעיקרון במרחבים חסידיים מדי, ואם הוא היה מכיר את היהדות ליטאית, אז הוא היה...
הליטאים
הוא
יותר זמן, אה?
כאילו...
היה מורד
בלבנים אחרים, והוא לא עוזר לו,
וקצת
אחרות. שאני חושב... לא, כאילו הוא קובע את האבסורדום של הבעיה החסידית, שרב צעיר יכול...
כן.
אגב, לא נראה לי גם כל כך. אדם צעיר יכול לעשות עבודה רוחנית, אדם מבוקר שלא הרי כל חי, כמו שיועץ המשכנתאות שלי צעיר ממני, כמו שיועץ הפיננסי שלי צעיר ממני, ואני אדם...
כמו שמריק צוקרמן.
כן, כמו אדם צוקרמן הזה עם הפייסבוק, מה הבעיה?
גם
שמריק,
כן.
לא, זה לא...
זה בעיה, זה לא, גם אם אתה עושה עבודה רוחנית, מה אתה? זה
יואבן. שמריק צעיר הרבה דיקים.
מה, בהלכה זה בסדר, נכון? לשאול רב... אדם בן 60 לא יכול לשאול את הרבי עצמו, גם אדם הוא
חסר. אבל הרבי הזה שהוא בן 20
מותר. אני אומר, השאלה זה האמון, בכל דבר השאלה זה האמון. בטח אני אומר שיש בו אמון, והרבי הזה מקבל מסבו וסבו מסבו ומשהו גדל בגיל ה-20. בכל מקרה, למעשה אפשר לדבר על האופציה השלישית, זה אגב כמייצג. כלומר, אנשים ש... נמצאים, נולדו בחוץ לארץ, אגנו נולד ב-1880, שנת תרחם ציון בתשעה באב. על אף שהאמס הוא נולד בטף באב, ביוטחן באב. 1800.
פורטו.
1800. אגנו נולד ב-1888, אתה תקום תרחם ציון, בסדר? בטף באב. האמס שנולד ביוטחת באב בשנת...
אגנו.
אגנו? בשנת...
גימטיות
הם שלך? לא, שלא.
אה.
שלא. אני נתולים את הרשת.
אני לא מסיע את זה, כן.
שנת האב.
אני נולד שגם ביוטחת
באב?
זה מה סיפר?
הוא נולד ביותכן באב תפרש מבריי נבט 1887. עכשיו, הצליח הזה לא אומר כלום. אז אגנון אמר שהוא נולד בתשעה באב, שנולד משה אב שיוסף, בשנת תרחם ציון. ודאג לעוות את ההיסטוריה של תרחם, גם אפלפלם עושה.
ואז אני רוצה לא ספרותי, כאילו, אתה מרגיש על
עצמך. שני לפניי.
אה, באמת?
לפניי.
אוקיי, אז איך אומרים? תשמרו, תשמרו מקום.
לא אומרים, אתה ביוסף.
אגנון למעשה עולה לארץ, כל הספרות שלו זה סוג של ספרות עלייה לארץ. בסדר, יש לנו סוגה של חוץ לארץ בלי שום אוריינטציה לארץ, חו"ל בזיקה לארץ, חו"ל שעולה לארץ, כן, עיר ומלואה, סיפור פשוט, אתמול שלשום, הכל יהיה את העניינים של העלייה לארץ. ונגיד מעשה העז, כן, זה לבגרות, אתם זוכרים את זה?
כן.
זה ודאי מבטא את העלייה לארץ, שהיא עלייה של צעירים. אה? עכשיו יש לנו כאן עוד כמה סוגות. יש את הסוגה פתאום של ספרות השואה. הנה ספרות יידיש. יש ספרות רוחנית, נגיד פנחס שדה. עכשיו, כל אלה שוליים, כל אלה בהרבה מובנים שוליים בתכלית. המרכזים למעשה, המרכזים ביותר, אנחנו יכולים לדבר על יזהר, מגד ושמיר. אלה שלושתם למעשה מבטאים את מה שלא היה למה עד עכשיו, זה השלב הרביעי, זה היה צבר. זה הצבר. הצבר למעשה הוא אדם שנולד פה. שואל, אלה היו חלק מקהל היראים, אלה חלמו לעלות לארץ, אלה רבו עם האור זרוע. אגנון רצה לעלות לארץ והיה לו את ה-12 שנים שהוא היה בגרמניה בלי כיפה. ואז בעקבות השריפה הוא חזרו ויסדו, כן? וחזר להיות יהודי בשמיים, הכיפה השחורה הגדולה, ואיזה כאילו שהשם שבחור משלנו נמצא על שטר, ברוך השם. פה למעשה יש אדם שנולד פה. יזהר נולד ב-1916, שמיר נולד ב-1923, בגד ב-1930, 1920, 1921. שלושת אלה למעשה כאן לפני 100 שנה כבר נולדים פה. עכשיו מה? לאן אתה לוקח? מה אתה עושה? מה, על איזה חלום אתה רד?
תלוי בינתיים כתבו לו את המדינה שלו הדרך.
המדינה, שמיר,
הוא... זה היה בן 32.
מה, לא היו התלחשויות במדינה באותה תקופה?
על מה אתה כותב? על מה אתה כותב?
חלוצים?
שקורה ביישוב, במדינה.
עכשיו אוקיי, למעשה כתב מישהו כל סופר סבר הוא בהכרח פוסט ציוני. למה? כי הציונות היא רובן מלח, הוא גדל לתוך הציונות. הוא לא יכול להתלהב כמו מנדלי, כמו אחד העם מהציונות, זה המובן מלח, הוא גדל לתוכה. זה אולי המשבר של הדור השני של המתנחלים, כמו שאוהבים את זה. מה עכשיו אתה עושה? כן, אתה... עכשיו בואו נראה שלוש אופציות. יזהר כותב את החיבור של קורס ראי לעמוד חיבור העברי, הטוב יותר בספרות העברית. למעשה עושים יותר. כלומר, תוהים על הראשונות. הראשונות זה מלחמת השחרור, ולכן ימי ציקלג וחירבת חיזה, חירבת חיזה מי שרוצה, למדנו את זה פה תחילת השנה, יכול בחובות להסתכל. זה פשוט, אני חסתי על דובי, אני חושב צלם את חירבת חיזה גם אפריקה וגם לא תשאר מכונה. לא צילם ימי ציקלג, חירבת חיזה כמה עמודים. יזהר מגיע למלחמה ואומר, בוא נדבר על זה, בוא נפתח את זה. שמיר אומר, אוקיי, הקמנו מדינה, מה השלב הבא? 19 שנה הוא לא יודע מה השלב הבא, ששת הימים נוסע לסוויץ', הוא ואלתרמן מייסדים את תנועת ארץ ישראל השלמה, הוא הולך למתנחלי חברון, עובר ממרץ דהיום למיכאל בן ארי, לתחייה, והופך להיות לימני מכל רמ"ח ושס"ה שלו. מסיים את כתיבתו ברומן ביוגרפי על יאיר, מהלכי. ומגד מנסה קצת להתאפס לאנשי השוליים, כמו בפויגלמן, שזה דוברי יידיש. מנסה קצת באירוניה, נתפס לזוטות. עכשיו, יש ודאי הנדל, יהודית הנדל, בעיניי סופרת מעולה, יותר מכולה, שכותבת על... כן. היא כתבה את הספר הכוח האחר.
סבל יקור.
פנטסטי, באמת, מעולה. ועוד רגע נסגור סוגריים, נוגעת מה זה תהליך היצירה, היא חיה עם צייר שנקרא צבי מאירוביץ' שהיה בעלה. אני מדברת, אם זה מעניין אותך, מה זה אומנות? מה זה תהליך האומנות? בעיניי היא כותבת נפלא. עכשיו, היא כתבה ב-49 את אב התועים, ספר על אבא וכתבה סיפורים על למעשה גיבורי מלחמה שלא יודע מי הם, על אימא שהולכת לקבר של הבן שלה, על האנטי גיבוריות של המלחמה. פרסמה את זה בעיתון, ובן גוריון, פרוידו בעצמו, הורה לדבר שלא לפרסם את הסיפור שלה. כן, זה הגיע עד רמה כזאת, לא ייתכן.
דיקטטורה.
עכשיו, באמת, יזהר לא פרסם את ספרו עד 58.
בן גוריון.
כן, הוא לא נתן.
עד איזה שם?
58, זה היה לא פרסם ציפו, עד שבן גוריון ירד. ויש כל פה. כן. היה פה ודאי מגויסות וצורך ללויאליות. מוחלט. לאט לאט, הנה, טיפוס כמו יורם קניוק, שהיום ככה פרסם את הספר תש"ח וקיבל עליו פרס אביר. לא היה יכול לפרסם ספר כזה. לא היה. עכשיו, יזהר למעשה כותב ספר שבו הוא אומר, אוקיי, אנחנו כבשנו את ארצנו, מה צדקת הכיבוש? ולקרוא לספר ימי ציקלג זה אמירה, כמו שדוביד שם עשה את שעשה, והקורא במקרא קצת מתרעם על העשייה הזאת. זה מה שאנחנו עשינו עם הערבים. בואו נקרא שתי פסקאות מהם. אני מן הדור שאין לו ברירה לחייו מחוץ למלחמה. אנחנו נולדנו אל המלחמה, כותב יזהר. לא מצאנו להם אחרת, וככה אני כאן. לא מצאנו לנו אחרת. שונא ושונא, שככה נושא את הקרב, כעת עיר כבושה את כובשה היעריץ, נקלה בין פחד לטמטום, בין שמחת תחרות בזירה, ובין מרי על השלימי אימא, ועל שמחתי בה. ויודע אם זאת היטב יודע, כי ככל שנתהפך לא שום מוצא אחר, והכל חסום סביב, ורק אדם מגרוף ראש קרנף הם ירישו חיים, והם היעללויה. עכשיו, אין פה... אין פה אנטי-ישראליות. אתה לא רואה את זה, נכון? מה כן? מה יש בפסקה הזאת? מה הוא כן אומר? והנה נסיים ואז... זה עמוד אחרון של ה-1200 עמודים. גמרנו, כן כן, פתאום והשדה והגבעות המוכרים נעשים מיסודם אחרים, אור אחר, מהות אחרת ניתנת בהם, אולי להפך ניתנת מהם, כשמעיינים בדבר רואה פתאום, בוא מה? אבל אין עוד פחד בהם עומדים בהם פחד, שרועים בהם פחד, הארץ, גדולים וקיימים ולא קוראים תחת הפחד, כן, הגבעה שלנו, השדות, המרחבים, האם גמרנו? וזה הוא מסיים את ספרו. כן, נזהר, חבר כנסת, מטעם מפא"י, ככה מסיים את הספר הגדול שלו, האם גמרנו? הוא לא אומר המלחמה לא טובה, הוא למעשה שלב ראשון, רק הוא היה צריך לחכות ל-67 ואז הוא היה יכול הוא אומר, אנחנו נולדנו למלחמה ואני רוצה גם לבדוק מה אומר המרחב
בפחד וטמטום.
איך?
בפחד וטמטום.
כן. עכשיו, בהרבה מובנים הוא הרבי. א' הוא המורה של פרס במקום ישראל, ובעבר לזה הוא הרבי של הדור של הצאצאים הרוחניים ספרותיים שלו. מי היינו שמים פה?
א' ב'
א' ב' ירשון. מה?
הוא אותו דבי גרוסמן.
אוקיי,
ארפנפל.
או, זה בערד, זה ארפנפל לא קשור. ארפנפל. א' ב'
משהו.
דוד גוטמן, היה שרידו
חפות? חפות שואה, פה אנחנו שמים, ארפלפל,
מה?
גידה.
זה אלו לא עברי, לא.
משהו מה, פינק.
כיף, כיף, קוסצטניק.
רוקמן.
קצטניק,
כן. עכשיו יש לנו פה, תיזהר, הצאצאים האוחנים שלו זה א' ב'. א' ב' כתב כבר ב-1963 מול היערות. מול היערות, אני מספר לזה סטודנט, סיפור פנטסטי. באמת טוב, בניגוד לאלף בית המאוחר שמגיע כבר אנשים דף פחות מעניין, שהוא באלף בית של חייו. כן, הוא נולד ב-37. כמה זה יותר לנו? אפילו בין 27?
26.
26, יהיה יותר.
מתי יצאו? פה מדינה?
הוא נולד ב-37. אז הוא כותב את מול היערות. מול היערות מספר על בחור צעיר, רווק מהאוניברסיטה העברית, שחוקר משהו בימי הצלבנים, מחפש לו איזה מנוחה, הולך לשמור על יערות, ושם יש איזה ערבי זקן עם בת שלו, שבעצם הוא מבין שיש שם איזה כפר ערבי שהיה, ופתאום הקקל נתנו שם יער, בסופו של דבר...
זה הספר
שלנו? כן, זה מול היערות. בסופו של דבר הוא שורף אותו שומר את היער, ולמעשה עולה פה ולא עולה פה הנושא שאנחנו קקל, אנחנו כל כך יפים, הציונות היפה, ועל הכל פעם גרו פה. היה פה מישהו. וכן, כן,
אבל אז לא היו כאלה שמאלנים.
אני אומר, ודאי שהכל זה לא התחיל ב-67, הוא כאמור פוסם את זה ב-63.
לא, אבל לא כולם תקפו אותם, זה לא הקיצור.
לאט לאט, לאט לאט. איזה תלמידים של יזהר? עמוס עוז
מהרד.
כן, עין עין עין. גם, עכשיו אנחנו מדברים על גרוסמן, גרוסמן זה תוצר שלהם.
עמוס עוז
מהרד. עמוס עוז הרד, הוא נולד.
בערד?
מה זה? הוא גם בערד. אז ככה, עין עין עין. כן, כן, בגלל שהבן שלו, כמו דני, אלו, יש לו בעיות קצורות.
פעם זה היה, לא, פעם זה היה קטע כזה. זה היה תקופה שזה היה כאילו עיר של סטייל.
כן, זה בקרמיאל, כן. עברו לשם עד שהכל נהיה חסידי גור ודרפור. ודרפורים גם. עכשיו, גוסמן זה כאילו, אם הם עשו את הקופה על ששת הימים, גוסמן עשה לבנון, נכון? בסדר? זה בן שלהם. לא, עכשיו יש לנו בעצם איזה מפה של הספרות היהודית, של המאה השנה האחרונה, שימי ציקלג זה ההתחלה של התהיות הראשונות, שאחר כך גרוסמן בזמן הצהוב מביא את זה להקצנה מטורפת, וכולם בעצם עושים את זה, אם קראתם את המאמר של אינברי, קראתם?
מה, על העברית?
לאן לנו הציונות העתיד?
כן.
זה כבר ספיחים, ספיחי ספיחים כבר. של התהליך הזה.
דברי נראה חבל הזמן. הוא מה, הוא גם ספרמני כזה? הוא כאילו קצת, אבל הוא לא...
קראת את המאמר השני?
כן.
הוא בוודאי חשיבה ש... תראה, כל אלה, וגם יזהר, הם בברוך. הם אנשים נחמדים מאוד, אבל הם בברוך. כאילו, דומין חנוכה לבנית שב-67 היה אסור, 48 מותר. מה הסברה? הסברה שאז לא היה לך הגדרה, כאילו מה שמותר לך, זה קצת דומה להסביר.
קדושה ראשונה, קדושה שנייה.
כן, מה שמותר לך, אבל בתור פלנגו, ב-48 עדיין זה לא היה ממש מדינה, ב-67 עשו לך. לכן גם אם תצא עכשיו מהשטחים, זה לא כדי לפתור איזו מצוקה, מה, ושם בסוריה יפטר משהו, ואדון אחמדינג'אד יגיע, לא. וחסן נסראללה, ואמין ידאגו, לא. זה דין בדבר עצמו. זה בריס, זה דין בדבר עצמו. שאליי הגיע איזה חבר שמאלני, הוא חקר האם מותר לו להגיע, והוא לא ישן אצלי, האם הוא מתחייב בדין כובש או השינה היא מייצרת את הכיבוש. הלך לרב, שאל, קיבל מענה ב-SMS, בסוף הגיע. אבל יש שם פה.
יש
לא יש. לא, עכשיו,
זה בא ניפוחים וזה מגיע לפה, כן.
איך? אפשר באמת להסתכל על זה בציניות, אבל לא להסתכל על זה ככה. אני אומר, יש פה ודאי איזה הכרה של האם החיים שלי יכולים להיות על חשבון מישהו אחר. עכשיו, ודאי שהעסק הוא יותר מורכב, יש פה גם סיפור היסטורי. כן? יש פה סיפור היסטורי. יש פה תנ"ך. אנחנו הגענו לפה, לא הגענו לאוגנדה. ודאי שכל אחד, הימין צריך לתת את דעתו על המקומות שהוא לא נותן מענה מוסרי, והוא כנראה שמאל. מה זה קטע קיוב אתה בכל זאת? ב-48 כבשת את שחמוניס וכל היום הנקבה הזה, זה ודאי הוכחה. כן, אני שמעתי כמה שמאלנים שאמרו יום הנקעה. אין לנו, נקעה נפשנו.
זה המצא של אברי גלעד.
אברי גלעד, זה עברי, יום הנקעה. אז עדיין יש פה משהו שעד שאתה אומר לי 67 ואני מחזיר לך 48. איך אתה אומר לי
48?
מחזיר לך 47 בתוכנית החלוקה.
אמרת לך לנו שזה
מוצר. אז מוצר. אז גם אחרי שהיה קרה במדינה וסגור עם יחיד עצמו, אתה לא פלנגה, אסור לך.
אבל כבר זה קרה.
צריך לחקור במה הופך אותך להיות...
אם זה יהיה
מגנית. אבל אני אומר, בסופו של דבר... הפרק שלנו הפך להיות מוטו, ימי ציקלג. דוד עסק במציאות לא מתוקנת מסוימת. האם לנו מותר?
העניין שגם אצל זה היה לפני קום המדינה, זה כאילו... ההיסטוריה של המדינה של דוד שנשארים כאלה בעייתים.
שהוא עדיין לא מלך. עכשיו, באמת אמרו כולם, מה שהיה מותר למחתרות, עשו את זה בעיה במדינה. ולכן אל תלנה, לכן את אותך הקדוש, לכן גם בגין הסכים על דעתו לדעתו. כאילו, ודאי שיש פה סברה שמה שמותר לך עשו לך כרור, עשו לך כמוך. אני כן חושב שהשמאל הפך את זה, וזה הטענה שאני טענתי פעם אפילו בראש כל החוצות. אחר כך לא ידעתי שהטענה הזאת כל כך תמצחן ביניהם, אפילו להזמין אותי לפאנלים, אבל לא נתן לי כבר. אבל הבעיה של השמאל, שהוא לא הצליח לשחרר את זה. כן, הנושא של הכיבוש, זה נושא אני חושב שבאמת, הוא בצדק, הוא צריך להיות...
בדיון.
בדיון, לפעמים אני מרגיש שבתנועת ההתנחלויות כאילו זה לא קיים בכלל. אבל גם את זה להצליח לעשות את זה בחן. לעשות את זה בהומור. זה מה שאמרתי, שלשמאל הישראלי אין הומור. אז אמרו לי בעיה ימין, אמרתי ימין לא מבעיה. כן, אתה לא יכול רק לייצר חיים סביב שאלה אחת. יש פה כמה וקטורים. אבל כן, אני אומר, לחזור. איזהר מעלה שאלה שצריך לדון בה. צריך לדון בה. מה צדקת האפשרות שלנו לקיום על פני אחר? אז אפשר להגיד, זה לא אחר, אין לו הגדרה לאומית. אפשר להגיד שהוא באמת לא היה פה, אנחנו הגענו והם ממילא הגיעו ליהנות מהפרויקט הציוני שלנו, הפרויקט שלהם מעולם לא היה, וכשהתחילו ודאי נאפשר. אפשר לתת הרבה...
הם התחילו בכל הסיפור.
והם התחילו. והעיתון שזה לא רלוונטי מי התחיל. איך אומרים? יזהר הצליח בזכות הצמד מילים, באמת סקלן, לעלות את השאלה הזאת. עכשיו, מה זה מלחמה? אם מלחמה זה באמת כמו שהרב כותב, מתעורר כוח משיח, כן, הרב כותב את זה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי כל הספרות שנכתבת, אחרי מה שהובר כותב במלחמת העולם הראשונה, אחרי מה שקפקא כותב. מה המקום למעשה של המלחמה? ומה שכל כך יפה זה שיזהר לוקח את המלחמה הזאת, את דוד וצקלג, מלכות דוד לא האריכה ימים בגלל חצי קלק, לא בגלל מה שעשה בן נוב, לא בגלל מה שעשה בן אבא. אתה יכול לסגור חשבון בתוכך, בתוכך. ביחס לאחר חייב לעשות ישורת מוסרית. אם לא עשית, להתנקם בך עד שתיפול. ולכן אנחנו כל הזמן חייבים לדאוג שאנחנו פה בשלמות מוסרית. והוא למעשה בהרבה רבה מזר, הוא אבי השמאל הישראלי, אבי השמאל הרוחני הישראלי, והפך את המוטו של ימי ציקלן לסיפור של השמאל. מה הימין? לאן הוא? מה זה אומר ששמיר למעשה מסיים את חייו עם יאיר? האם זה אומר שבעצם אנחנו חוזרים? לא, אבל דוד המלך גם. אתה אומר לי, אנחנו דוד המלך וציקלג, אני אומר לך, אנחנו יאיר, אנחנו עדיין מחתרות.
כן, אני מחתר את היהודים.
יש מדינה, כן, אנחנו בעצם, זה נראה לך שלטון, זה עוד לא התחלנו, אומר לך. אומר לך, שמיר. לכן החיבה היתרה שיש בחוגי הימין, לאורי צבי גרינברג, למחתרות, אה? כן, פייגלין, וכל המנהיגות יהודית, וקרפל, וכל החבר'ה האלה בבן ארי, כלומר, זה לראות את עצמם, ממשיך יאיר, כן, שהוא קורא לבן שלו, בן יוסף לבנת, על שם הרוג מלכות הראשון, ודאי יש פה, ועציון יושב תל בנו, ודאי יש פה איזה ניסיון להמשיך אותם, הם היו בלי כיפה, אנחנו עם, להביא את הרקו גם לתוך הסיפור הזה, באמת. אני אומר, שניהם צריכים לתת הדעת האם יש פה מדינה. שמיר אומר לך, אני הולך עם יאיר, אני עדיין בימי המחתרות. אחרי השואה, אחרי שיש להם 22 מדינות, אני עדיין יכול לעבוד כמו דוד המלך. איך יזהר לא? יש הכרזה של האום, יש לך... ועד היום זאת הטענה של השמאל. יכריזו עליהם מדינה באום, ויצטרכו להפסיק לעשות שטויות. מדינה. היי, תגיד להם קדאפי, מובארק, לא ראינו שהכריזו מדינה ויפסיקו שטויות. נגיע לגשר. אבל הסיפור של אמת ציקלג הפך להיות תחילת קריאת מלכות ישראל בשנים האחרונות. תחילת הדיון, אני חושב שזה דיון שחשוב להקדיש לו דעת ועיסוק. מה אנחנו עושים? איך מותר? 47, 48, 60...
ממש ישרנו ניצולים.
זה באמת סוגיה שראוי לדון.
הבעיה מבחינת יזהר בציקלג זה הפשיטות או הבגידה או כאילו ההליכה לפלישתים?
יזהר המוקדם לא כל כך יודע מה הבעיה. הוא מדבר על אכזריות. אגב, אצל קניוק האשימו אותו. הספר החדש, תשח, קראתם אותו?
בדרך.
אבל
שוב.
מה זה?
שוב. לא, כאילו.
אני חושב שוב טוב.
הוא לא
נוטף,
הוא לא...
יש לי
ביקורת.
הוא לא בוגר בישיבת הרב טוב. הוא למעשה עושה פה צעד הבא מיזהר. הוא מביא את המלחמה מהמקום האנטי גיבור שלו. מהמקום שהוא כמעט צוחק על עצמו ולכן גם על המלחמה. כתבו אנשים, אכן היה אסור לפרסם את הספר הזה, בוודאי שלא לתת לו פרס ספיר. ספר תמוסתני. כן, זה לעולם הספרות תהיה בתווך. לעולם כל ספרות וכל עיתונאות יש בו משהו נגטיבי. כן, והשאלה בעצם איך אנחנו יכולים לייצר מרחב של אומנות שרואה את ההיסטוריה. ופה עם ברי צודק, הפסקנו להיות תחנה על ציר ההיסטוריה. איך אנחנו מתמודדים עם 48? ולא קונים לוקשים מיותרים, וזה רונן שובל צודק. לא לקנות לוקשים מיותרים, מודעת ההיסטוריה.
רק
מחר. מה היה פה? מצד אחד, מצד שני באמת לראות מה הצדקה. ודאי שארבע דורות של פליטים, אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם. שום מקום. לא עוד במלחמה באלבניה, לא בסרביה. אין. אתה צריך לתת את הדעת. מה אתה עושה? יש פה ארבע דורות של פליטים. מישהו מרוויח מזה. כן, גם מדינת ישראל היא ארבע דורות של פליטים. יפן, 94% מתושבי יפן נולדו ביפן. כמה אחוזים במדינת ישראל?
10%.
כמה אחוזים במדינת ישראל נולדו פה?
היום
לא שתהיה הרבה.
לא.
רואים? אין לך רוב אפילו. זה מדינת
הגירה. מיליון רוסים, מיליון...
מיליון רוסים, מלא מארצות הברית. כל הזקנים, ניצולי שואה. צרפתים שנולדו 150 אלף בשנים האחרונות. זה מדינת הגירה. אז מה, תגיד פה זה מחנה פליטים אחד בזאת? אני יכול להגיד כך.
אפרת,
שכואר, איך עובד שהיא אחרת שהיא...
מחנה פליטים, אפרת,
ליד
העיר דאיש.
ליד
העיר אלרום. אז אני חושב, יש פה איזה מין משחק סמנטי ש... איך פה מזרע?
זה היה פתוח ליד העירות פתוח.
אבל ימי ציקלג זה באמת ה... מעניין איך השמאל הישראלי כאילו חוזר לתנך. חוזר לסיפור הזה, מפה הוא שואב את הצדקה שלו. זה סיפור של ציקלה.
כן, זה אמור לוגר, בדיוק כמו שאתה בתנא יש לך מלא מקורות אחרים של... על הארץ המובטחת ולהם כאלה ש...
כן,
למה לא הייתה כאן דברים השמאלנים?
אני רק
שהסתובב... התנך לא אומר משהו רע עם
איזיקה. לא, אבל זה אומר, עובדה שאומרים את זה, למה להגיד את זה?
הוא משתמש, לא, הוא לא אומר שאתה לא נותן ביקורת לציקלה, גם ביקורת בטוח.
הוא משתמש בזה, נכון?
בסדר,
בסדר,
הוא אומר, אני רק...
הוא לא משתמש בתנך, הוא לא אומר תנך, הוא הצדקה של הביקורת.
הוא אומר, אני רק עם ההיסטוריה שלך, לא מרשה אותך לעשות דברים פשוט משוח. יהיה הסיפור שלך, אשר יהיה. ככה מורה אותי למחשבה, למה הם הולכו דווקא יזהר, דווקא לציקלה, מה יש בסיפור הזה? זה ממש, אפשר לשים זה עולה. זהו, זה עוד מעט, עוד 10 דקות, נתחיל ג'אז.
פה?
מה נפוך לשיר?
מה אתה רואה? שם פה?
שם.
לא, שם.
היית שם.
ג'אז.
אין לך, אימייל שלך,
תן לך.